קשת, כל שידורי תורה, חודש אלול, תשס"ט, שיעורים ביום שלישי, בימי שלישי, מהרב יצחק ברט, בנושאי תשובה וספרות.
בראשית חודש חשוון, שנת תרע"א, 1911, ישב שי עגנון וכתב את ספרו הראשון, והיה יעקב למישור. הספר הזה פורסם מאוחר יותר, באסופת כתביו בקובץ אלו ואלו. על הספר הזה העיד עגנון שהוא התרקם במוחו בבת אחת ונכתב במשך 4 ימים כל יום מ-4 שעות בבוקר עד 4 שעות אחר הצהריים. מיד לאחר שהספר הקצר הזה פורסם הוא עורר סערה בעולם התרבותי של ארץ ישראל דאז. י"ח ברנר, יוסף חיים ברנר, שמאוחר יותר נרצח במאורעות תרפ"ט, הוא נחשב אז לגדול סופרי הארץ, והוא אמר שיש לו דרך ארץ מפני הספר הזה, ומספרים שהוא גם משכן את החגורה שלו כדי להשיג כסף לפרסום הספר. אנשים אחרים אמרו, העידו, שברנר, שהיה אתאיסט, היה יושב עם כתב היד של הספר החדש, וקורא שורה אחר שורה, והוא מתאים בניגון כמי שקורא בתורה. כך העידו על ברנר. עגנון עצמו מעיד שהרב קוק, כאשר הוא קרא את הסיפור, אמר לו שזהו סיפור עברי ממש, נובע מן הצינורות ולא שום מחיצה. כל התגובות האלו, ובמיוחד תגובתו של הרב קוק, אם היא אכן נכונה כאמור, הן בעייתיות ביותר. לעומת התגובות שהבאנו, היו מבקרי ספרות שקבעו שהסיפור הזה אינו מתאים לאדם מאמין, ואחרים העידו שעגנון עצמו הצטער על סופו של הסיפור, שכמו שנראה, באמת קשה לראות איך הוא עולה בקנה אחד עם ההלכה המקובלת. בואו נתאר בקצרה את מהלך הסיפור, ואחר כך נראה מה המשמעויות ההלכתיות שעולות ממנו בכלל, ולעניין התשובה בפרט. בעיר בוצ'אץ' ישב איש יהודי אחד כשר וישר, ושמו מנשה חיים הכהן. אשתו של מנשה חיים הייתה קריינדל צ'רני. קריינדל צ'רני ביידיש זו עטרה שחורה. פרנסתם של שני האנשים האלו הייתה מצויה ברווח, עד שפגעה בהם יד המזל, והם ירדו מנכסיהם. והענו. כאשר הם הענו, יצא מנשה חיים לנסות את מזלו בקיבוץ נדבות, אך כדרכם של מקבצי נדבות, שאיש אינו מאמין להם אם אין להם כתב המלצה המעיד על יושרם, פנה מנשה חיים לרב האיש בוצץ, וביקש ממנו כתב המלצה, כדי שבמקומות שהוא יגיע אליהם, ייתנו לו צדקה. ואכן, הרב נתן לו את כתב ההמלצה, אחד מהרה במהלך המסע, מנשה חיים בזבז את כל ממונו, ונאלץ למכור את כתב ההמלצה לקבצן אחד, תמורת סכום נכבד. מנשה חיים לקח את הסכום הנכבד, נסע לו ליריד, הוציא את כל הממון הזה, את כל הכסף שקיבל תמורת כתב ההמלצה, על בשר ויין, וכך במקום לחזור לקרנדל צ'רני אשתו שחיכתה לו 4 שנים בקוצר רוח, נאלץ שוב לחטט רגליו, הפעם בלי כתב הממלצה שנמכר כזכור לקבצן, לאסוף פרוטה לפרוטה עד שאסף סכום כסף מסוים ופנה לחזור לבוצ'אץ' לאשתו. במקביל, הקבצן, אחרי שקנה את כתב ההמלצה, הלך לשתות לשוקרה ומת בבית המרזח. אנשי העיר לא הכירו אותו, לא ידעו מי הוא, חיפשו בחיליו ומצאו את כתב ההמלצה. מי שראו בכתב ההמלצה שהרב של העיר בוצ'אץ' ממליץ לתת צדקה למנשה חיים הכהן מהעיר בוצ'אץ', חשבו שהקבצן, זה שבחיליו נמצא אותו כתב המלצה, הוא מנשה חיים. ואכן רבה של בוצ'אץ', שלא ראה את הגבייה כמובן, אך הגיע אליו השמועה על כך שמצאו אדם מת שבחיליו נמצא כתב ההמלצה, רבה של בוצ'אץ' ישב עסק בשאלה ההלכתית הזאת והסיק שכתב המלצה הוא כלי שאינו שכיח להשאיל אותו ולכן אפשר לזהות על פיו מת לעניין דיני עגונות. לכן הוא הסיק שאם מצאו אדם מת ויש בחיליו כתב המלצה אפשר לזהות על פי כתב ההמלצה את המת ללא כל ספק, ולכן הוא התיר לעגונה, אשתו של מנשה חיים, לקרנדל צ'רני, להינשא לאדם אחר, כיוון שבעלה ודאי מת במדינת הים. ואכן היא נישאה לאדם אחר, וכשמנשה חיים האמיתי חזר לעיר בוצ'אץ, מצא שקרנדל צ'רני, אשתו שהתחתנה עם אדם אחר, חוגגת בדיוק באותו היום את ליל שמירת הוולד, הלילה השמיני להולדת בנה, בנה הממזר כמובן, מבעלה החדש, כאשר הוא עצמו, בעלה הקודם, עדיין בחיים. מנשה חיים היה בהתלבטות, הוא התלבט מה עליו לעשות, הוא ידע שאם הוא התוודה לאשתו האהובה, הוא יגלה לה שהוא חזר, הוא יהפוך את הבן שלה לממזר, ויאסור אותה, את אשתו, גם עליו, על מנשה חיים, וגם על בעלה החדש. כך אומרת המשנה, שאישה שבאה על אדם אחר כאשר בעודה נשואה, אסורה על בעלה ועל בועלה. לכן החליט מנשה חיים לא להתוודע לאשתו, לא לגלות לה שהוא חזר, לנדוד מהעיר, והגנון מתאר איך הוא נע ונד בין בתי קברות, שואל את נפשו למות, מקבל עליו איסורים, ומיום ליום היה גופו הולך וחלה, עד שנפח נפשו וימות. לפני שמת הספיק לספר את סיפורו לשומר בית הקברות, והוא זה שהעמיד את מצבת מנשה חיים שהוקמה על קבר הקבצן, כיוון שחשבו שהוא מנשה חיים, העמיד את אותה מצבה על הקבר של מנשה חיים האמיתי. וכך מדי שנה, כאשר קרנדל צ'רני בא לבית הקברות לספוד ולבכות לבעלה, לא עמדה על קברו של הקבצן שחשבו שהוא מנשה חיים, אלא על קברו של בעלה האמיתי של מנשה חיים שחזר בלי שהיא ידעה. הסיפור הקצר הזה זכה למגוון רחב מאוד מאוד של פרשנויות. חלק מהפרשנויות והביקורות התעסקו בניתוח אופיו הספרותי של הסיפור, וחלקם עסק בניתוח ההשלכות ההלכתיות, הפרשנויות ההלכתיות העולות ממנו. נדמה שהוויכוח החריף ביותר בין מבקרי הסיפור עוסק בדמותו הדתית של מנשה חיים. איך צריך לראות אותו? המוקד של הוויכוח ברור. לכאורה, מה שהיה על מנשה חיים לעשות זה לגלות את זהותו. כדי לפרסם שהבן שנולד לקרנדל צ'רני הוא ממזר, וכדי למנוע ממנה לחיות בחטא עם בעלה החדש. מנשה חיים היה צריך להתעלם ממה שהיה נראה לו לעשות, מהצער שהוא יגרום לקרנדל צ'רני אשתו להרגיש. היה צריך לבוא להגיד לה, הנה אני חזרתי, הייתה פה טעות, הבן הוא ממזר, ואת אסורה עליי ועל בעלך החדש. מנשה חיים לא עושה את זה. הוא בורח מהעיר, וכך גורם למעשה שהממזר יטמע בעם ישראל, וקרנדל צ'רני תמשיך לחיות עם אדם האסור לה. מסיבה זו קבעו מבקרי ספרות רבים, ובראשם ברוך קורצווייל, גדול מבקרי הספרים של עגנון, שהמוקד שלו, אחד המוקדים של הסיפור, והיה יעקב למישור, זו הבעיה הדתית. מבקר דתי חרדי בשם שמעון מנחם לזר כתב שהסיפור הזה ראוי להיות נחשב עם מיטב הספרות העברית שברוסיה ובארץ ישראל, אבל סופו אינו ראוי לאיש ירא וחרד כמנשה חיים, ולא למספר בלשון ובסגנון כזה. הגע בעצמך, כך הוא כתב, תחשוב לעצמך. איש צדיק ותמים יודע בעצמו שהוא חי ובאשתו שיש את איש, ורואה שהיא דרה עם אחר ויולדת לו בן, והוא כובש פניו בקרקע ושותק, ונוטל סודו עמו אל קברו להרבות ממזרים בישראל. שום אדם ירא שמיים לא יתנהג כך. וכך גם פרופסור דוב סדן כתב, הסיפור והיה יעקב למישור אינו מתאים לרוח היהדות. סופו הוא כישלון ממש, ועגנון יצטער עליו כל ימיו. למעשה, לביקורת זו, כמובן שיש על מה לסמוך. לא רק שעגנון נותן בידו של מנשה חיים פתרון לא הלכתי, פתרון אנטי-הלכתי, פתרון שמעדיף את הטובה בעולם הזה של האישה ושל ילדה הרך על פני הטובה האמיתית לעולם הבא, על פני טובתם האמיתית שלא לחיות בחטא, אלא גם הסיפור מעיד שכאילו הקדוש ברוך הוא קיבל את הבחירה הזאת של מנשה חיים. בסוף ימיו, כך עולה מהסיפור, זכה מנשה חיים למרוק אבונותיו ולסליחה שלמה מהקדוש ברוך הוא, עד שזכה לשם ושארית ונשמתו נצררה בצרור החיים. כך מסיים הסיפור. ובכן, עגנון רומז שגם הקדוש ברוך הוא בעצמו רצה שמנשה חיים ינהג כפי שהוא נהג, ולא ינהג על פי ההלכה. כמובן, זו גישה בעייתית ביותר. קשה לראות איך היא מתיישבת עם החובה של כל אדם יהודי לנהוג על פי ההלכה. סולם הערכים של האדם היהודי הוא סולם הערכים ההלכתי. ובכל זאת, כמו שאמרנו, יש בידינו את עדותו של הרב קוק מפי עגנון, שהסיפור הזה הוא סיפור עברי ממש באמת, נובע מן הצינורות בלא שום מחיצה. כמו גם רבנים מדורנו, כמו הרב חנן תורת, או רבנים אחרים, אברהם קריב, מביעים, מתייחסים בחיוב להכרעה של מנשה חיים. איך ההתייחסות הזו של הרב קוק ושל רבנים אחרים מתיישבת עם האופן שבו הסיפור נראה על פניו סותר חזיתית את ההכרעה ההלכתית? השאלה הזאת אנחנו נבקש לעסוק, ונראה שייתכן באמת שעגנון מציע בסיפור הזה בבעיה יעקב למישור גישה אגדתית לעולמה של התשובה. ידוע ומפורסם, ואין הדבר צריך באור, שההלכה מתייחסת לאגונה, לאישה שבעלה עזב אותה ללא גט, והיא יושבת בביתה ואינה יכולה להינשא לאדם אחר, בצורה מאוד מאוד רחומה ומתחשבת. מושג העיגון למעשה הפך לתיאור כללי לאדם, או לאישה בפרט, לאדם שעגון במצב מסוים, שאחוז במצב מסוים, ואיננו יכול להיחלץ ממנו, ולא רק לאגונה הלכתית, זו שבעלה עזב אותה ואיננה יכולה להינשא לאחר. כך ירושלים הייתה כאלמנה אחרי החורבן, ופרשו בגמרא שלא אלמנה ממש, אלא כאלמנה, כאישה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור אליה. בגלל ההתייחסות הזאת לאגונה, בגלל שחזל מאוד 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 התחשבו בצערם של אגונות, אז חז"ל הקלו בפרטים רבים של הלכות כתיבת גיטין וקבלת עדויות מיתה, כדי שלא יהיו בנות ישראל עגונות, כדי לא להותיר אישה שבעלה נפטר או נעלם במדינת הים ללא אפשרות להינשא עד קץ ימיה. וכשם שהתייחסו חז"ל ברחמנות לעגונות, על אחת כמה וכמה שהתייחסו הם ברחמנות ובלב מלא רחמים לממזרים. שהרי לאגונה יש תקווה, אולי יבוא בעלה, אולי ישלח לגט, ומכל מקום בניה, הפגם של ההגינות אינו עובר הלאה, הוא נשאר אצלה ומת אימה. ממזרים אפסה תקוותם. מרגע שקבע התורה, לא יבוא ממזר בקהל השם, מאותו רגע ממזר אינו יכול להתחתן, ואף בניו באופן רגיל, אם לא עושים פתרונות מיוחדים שההלכה מציעה לבעיה הזו, בניו גם הם ממזרים, וגם הם אינם יכולים לבוא בקהל השם. משום כך קבעו חז"ל שאליהו הנביא, כשיבוא במהרה בימינו, לא יגלה את הממזרים שנטמעו. אליהו בא לתאר ולתמה, לרחק ולקרב, אבל משפחה שנטמעה, נטמעה. וגם אם אבי המשפחה היה ממזר, כיוון שהיא נטמעה בעם ישראל, היא נטמעה, ואליהו הנביא לא יגלה שהיא בעצם צאצאית של ממזרים. מדוע חז"ל כל כך מרחמים על העגונות והממזרים? נראה שהתשובה לשאלה הזו נעוצה במושג התשובה, במרכזיותו של מושג התשובה בהגות היהודית. כולנו יודעים שלולי חסדו של הקדוש ברוך הוא, העולם היה נברא ללא תשובה. יש מדרש מפורסם שכותב, שאלו לחוכמה חותם העונשו, אמרה להם, חטאים תרדוף רע, אין לו פתרון. שאלו לנבואה חותם העונשו, אמרה להן הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לקודש הבריחו, שאלו את הקדוש ברוך הוא, חותם העונשו, אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו. מעבר לחוכמה, מעבר לנבואה, בדרגה שהחוכמה והנבואה אינן יכולות להגיע עדיה, מצויה התשובה, חסד מיוחד שגמל הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל ועם בני האדם, שהוא מאפשר להם לחזור בתשובה, ולחפר על החטאים שהם עשו מבלי להיענש עליהם. כך אומר הנביא ירמיהו, ההן ישלח איש את אשתו והלכה מאיתו, והייתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד? הלא חנוף תכנף הארץ הזאת, אישה שבגדה בבעלה אינה יכולה לחזור בו, ואת זנית רעים רבים, את, בתולת ישראל, עם ישראל, זנית ובגדת בקדוש ברוך הוא, ובכל זאת, ושוב אליי נאום השם. מעבר ליחס הרגיל בין שני אנשים שבו אין תשובה, שבו אדם שבוגד בחברו נגזר עליו להיפרד ממנו, כאשר אדם עושה חטאים ובוגד בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייסד בעולם את מוסד התשובה, שמאפשר לו לחזור אליו, לחפר על החטאים שהוא עשה, ולחזור למצבו הראשון. משום כך קבעו חז"ל במדרשים רבים, שהתשובה נבראה לפני העולם. בדרך הטבע כלי שנשבר אי אפשר לאחותו, וגם החוטא לאחר שחטא לא יכול היה לתקן את חטאו. הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה לפני בריאת העולם, מחוץ לגדרי הטבע, דבר שאינו קיים בשום מקום אחר, ולכן יש לאדם תקווה, אדם שחטא, יכול לחפר על חטאו ולשוב בתשובה. ואומנם בשערי תשובה אנחנו לומדים שהתשובה היא מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו. ולמרות זאת, למרות שברור שהתשובה היא חסד גדול שגמל הקדוש ברוך הוא עם האדם, למעשה, לאחר שנוסדה בעולם אפשרות התשובה, אי אפשר בכלל לתאר את עולמנו הרוחני בלי תשובה. התשובה הפכה לאחת מהיסודות שכל האמונה היהודית עומדת עליה, וקשה מאוד לתאר את האמונה היהודית כאשר היא חסרה את הכוח הזה של התשובה, את היכולת של האדם לחזור בתשובה ולתקן את מעשיו. כך כותב הרב קוק באורות התשובה, מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. התשובה קדמה לעולם, ולפיכך יסוד העולם. מערכת היחסים שבין הקדוש ברוך הוא לבני האדם בעולם שאין בו תשובה, היא שונה לחלוטין ממערכת היחסים שאותה אנחנו מכירים בעולם שלנו, בעולם שבו יש תשובה. משום כך, חתר הקדוש ברוך הוא חתירה תחת כיסא הכבוד, ודרכה הוא מקבל את תשובתם של השבים אליו באמת, ואינו נותן לאדם החוטא להינמק בחטאו מבלי יכולת לחפר עליו. לכלל הגדול הזה של אפשרות התשובה, שהוא כאמור היסוד לכל עולמנו הרוחני, יש יוצא דופן. המשנה בחגיגה כותבת, רבי שמעון בן מנסיה אומר, איזה הוא מעוות שאינו יכול להתקן, זה הבא לערווה והוליד ממנה ממזר. בדרך כלל אדם שחטא יכול לחפר על חטאו והחטא נמחק, לא נותרים שום שרידים לחטא שהוא עבר. אבל אדם שבגד בחברו ובעל אשתו, וכן אישה שבגדה בבעלה והולידו ממזר, דלתות התשובה נעולות בפניהם ונעולות גם בפני ילדם, בפני הממזר. אין לו דרך לתקן את האבון שעשו הוריו. הוא נשאר ממזר וגם אם יחזור בתשובה, יישאר ממזר. אמנם טוב ממזר תלמיד חכם מכהן גדול עם הארץ, כדברי המדרש הידועים, אבל בכל זאת ממזר אינו יכול לבוא בקהל השם, ויש עליו הגבלות רבות שאינן חלות על כהן גדול עם הארץ או על כל עם הארץ אחר. ישנו מדרש חריף ביותר, עומד בצורה מאוד מאוד חריפה על היחס הזה של ההלכה על הממזרים. המדרש אומר, ושבתי אני ואראה את כל העשוקים, דניאל חייתא פתר קריא בממזרים. כלומר, דניאל חייתא אמר שהפסוק הזה, ואראה את כל העשוקים, הוא הולך על ממזרים, הוא עוסק בממזרים. והנה דימת העשוקים, אבותם של אלו עוברי עבירות, ואילין עלוביה, מה אכפת להון? והעלובים האלה, מה אכפת להם שאביהם עבר עבירה? כך אביו של זה בא לערווה, זה, הממזר, מחטא, ומה אכפת לו? ואין להם מנחם, אלא מיד עושקיהם כוח. מי זה עושקיהם? סנהדרין גדולה של ישראל, כך אומר המדרש. אלו עושקיהם של הממזרים, שבא עליהם מכוחה של תורה, ומרחקתן, אוסרת עליהם לבוא בקהל השם, על שום לא יבוא ממזר בקהל השם. הפסוק מסיים ואין להם מנחם, ואומר על כך המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לנחמם, לפי שבעולם הזה יש בהן פסולת. אבל לעתיד לבוא, אמר זכריה, אנה חמיתי, אני ראיתי, אלו קורסובן כולו דאב נקי, הם כולם זהב נקי, בעולם הבא אין בהם פגם. הדאו דאמרינן, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. כך אומר המדרש. קשה להימלט מהמחשבה שהמדרש הזה ממש ממש מבקר את יחסה של ההלכה לממזרים, את יחסה של התורה בעצם לממזרים. המדרש נוקט את הצד של הממזרים ואומר שעושקיהם של הממזרים הם בידין שבאים מכוחה של התורה, והקדוש ברוך הוא נותן התורה שנתן את הסמכות לחכמים וקבע לא יבוא ממזר בקהל השם, הקדוש ברוך הוא הופך במדרש הזה לעמוד נגד החכמים. הלב לנחמם, לפי שבעולם הזה אין מי שינחם אותם, כי הסנהדרין הם עושקים אותם. כך אומר המדרש החריף הזה. ואכן, גם לאחר שנבראה התשובה ועולמו של היהודי הושתת עליה, עדיין בעולם ההלכתי הרגיל אין לנו פתרון לבעייתם של הממזרים, ולכן אין להם אלא להזדקק לנחמתו של הקדוש ברוך הוא. באופן דומה, אין לעולם ההלכתי הרגיל גם פתרון לבעייתן של העגונות. התשובה הרי היא התחדשות בעצם. אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, כותב הרמב״ם, והיום הוא מודבק בשכינה. האדם מתחדש, משנה את מצב חייו. זוהי התשובה. הקדוש ברוך הוא מוחה את פשעיו של האדם שחטא, ממרק את עוונותיו ומתאר אותו, והוא הופך לאדם חדש. זוהי יכולת ההתחדשות, זוהי התשובה. והאישה העגונה אינה יכולה להתחדש. היא יושבת, מתפלשת בעברה שהיא אינה יכולה להימלט ממנו, ואינה יכולה לפתוח דף חדש. האישה העגונה אינה יכולה לחזור בתשובה במובן העמוק של המושג, אינה יכולה להתחיל חיים חדשים, ולהרגיש את ההרגשה הזאת של אמש היא הייתה אסורה, היא הייתה עגונה לבעלה שנעלם, והיום הרי היא מותרת. זוהי ככל הנראה הסיבה העמוקה לכך שההלכה מקלה מאוד בעניינם של עגונות וממזרים, ומגלה הבנה עמוקה לצערם של אלו. כיוון שהממזרים והעגונות הם בעצם קיומם עומדים בסתירה לאקסיומה של אפשרות התשובה, לעיקר הגדול שכל העולם המחשבתי שלנו עומד עליו. מסיבה זו רצו חז"ל להקל על מצוקותיהם ולנסות להתיר אותם בכל מקום שהדבר אפשרי. אם נחזור ליצירתו של עגנון, מוטיב העגונות ביצירתו של עגנון הוא מאוד מאוד מרכזי. הסיפור הראשון שפרסם עגנון נקרא עגונות, וכמו שאמרנו, הספר הראשון שפרסם עגנון, והיה יעקב למישור, אף הוא עוסק במרכז שלו בקרנדל צ'רני העגונה שבעלה עזב אותה, והיא מתחתנת עם אדם אחר בטעות והיא יולדת ממזר. המוטיב הזה של העגונות במשמעותו העמוקה יותר, של אדם שנמצא במצב שהוא אינו צריך להימצא בו, מוזכר בסיפורים רבים אחרים של עגנון. אנשים שלכודים בחבלי הנישואים לאנשים שהם אינם אוהבים, או אנשים שעגונים במצב מסוים שהם אינם יכולים להימלט ממנו. זהו מוטיב מאוד מאוד מרכזי ביצירתו של עגנון בכלל, ובוודאי בסיפור הזה, בבעיה יעקב למישור, בפרט. מעניין לציין שאת עגנון מאוד הטרידה השאלה הלכתית. הצורך להגן באמצעות ספרות ההלכה בספרי השו"ת, בספרות ההלכה הקלאסית, את ההיתר שנתן הרב של בוצ'אץ לקרנדל צ'רני. כזכור, הרב של בוצ'אץ פסק שאם מצאו גופה, שאין יודעים של מי, אבל בחיליה יש כתב המלצה של מנשה חיים, אפשר להניח שהגופה הזו היא גופתו של מנשה חיים, עד כדי כך שאפשר להתיר את אשתו להינשא לאדם אחר, כיוון שכתב המלצה הוא כלי שאינו ניתן להשאיל אותו. אנשים לא משאילים כתב המלצה שכתוב עליו שמם, ולכן זה אומדנה מספיק טובה לכך שהגופה שייכת לאדם שרשום על כתב ההמלצה. עגנון השקיע משאבים רבים, זה שונה בין גרסאות של הסיפור. בגרסה הראשונה של הסיפור לא היה בסיס הלכתי לקביעה הזו, לאחר שיצאו עוררים ואנשים טענו שהקביעה ההלכתית הזאת אינה מבוססת, באחת הגרסאות הבאות שינה עגנון את הסיפור, ובסיפור כפי שהוא לפנינו מוזכרת תשובת הנודע ביהודה ותשובות אחרות, שעל פיהם, טוען עגנון, ניתן להתיר את האישה על פי כתב המלצה שנמצא בחיליו של בעלה. מכל מקום, השאלה ההלכתית האמיתית שעולה מהסיפור, כמו שהזכרנו קודם, אינה נוגעת ליתרה של קרנדל צ'רני, שזו שאלה הלכתית שיש מה לדון בה, אבל היא אינה השאלה הלכתית שבמרכז הסיפור. השאלה הלכתית החשובה יותר העולה מהסיפור, היא מה היה על מנשה חיים לעשות. האם באמת, כמו שאומר האינסטינקט שלנו, מנשה חיים היה חייב לבוא להגיד לקרנדל צ'רני, לאשתו, שהוא חזר, שהוא חי, ובזה לאסור אותה עליו ועל בעלה החדש, ולהפוך את בנה לממזר. ובכן, מסתבר שבניגוד לאינטואיציה הפשוטה, התשובה לשאלה ההלכתית הזאת אינה כה פשוטה. הנה, בקרח תחומין כפתת, פורסם מאמר מעניין של הרב חיים רפפורט מלונדון, שעוסק בשאלה, אדם שעבר על עבירות רבות, התעורר לחזור בתשובה ולתקן את אשר עיוות עד כמה שידו מגעת. בין השאר, בעל אשת איש, ושאלתו היא האם מחויב הוא לפייס את בעל האישה עד שיתרצה ועמך לו, או שם עדיין לו בתשובה בינו לבין קונו. אדם שבא על אשת איש ורוצה לחזור בתשובה, האם הוא חייב לספר על זה לבעלה של האישה, ובזה לאסור בעצם את האישה עליו, והאישה ממילא אסורה גם על עצמו, או שלא, או שהוא צריך לחזור בתשובה בינו לבין קונו, ואין עליו חובה לספר לבעלה של האישה שהוא בעל אשתו. במאמר זה מביא הרב רפפורט שורה של פוסקים שסוברים שאין על האדם חובה לספר לבעלה של האישה שהוא בעליה. הסיבה, יש כמה סיבות לעניין הזה. יש ראשונים אפילו שכתבו שהסיבה היא בגלל שהאדם אינו רואה את מעשה האיסור. האדם אינו רואה את בעלה של האישה בעליה. הוא יודע שהם חיים ביחד, הוא לא רואה את מעשה הביה עצמו, ולכן אין עליו חובה להפריש אותו מאיסור. ייתכן שיש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לראש. הסיבה הפשוטה ביותר לכך שאדם שחטא באיסור אשת איש אינו חייב כאשר הוא שב בתשובה לספר על כך לבעלה של האישה, היא שבעלה של האישה אינו מחויב להאמין לו. כידוע, על פי דיני הראיות של התורה, על פי שניים עדים יקום דבר, ובפרט אין אישה נאסרת על בעלה אלא על פי שני עדים. ולכן גם אם הוא יבוא ויספר לבעלה של האישה שהיא בגדה בו ושבעצם היא אסורה עליו, אם בעלה של האישה לא יאמין לו, הוא לא יצטרך לפרוש מאשתו. יכול להיות שבעלה יאמין לו. אם בעלה יאמין, אם הבעל יאמין שאשתו בגדה בו, היא אכן תיאסר עליו, בגלל דין שנקרא שב יענף שחתיכה דאיסורה. כלומר, הוא הפך אותה לגביו, לגבי עצמו, לחתיכה של איסור. אדם שמאמין שהאישה אסורה עליו, ממילא היא אסורה עליו. אסור לו לפעול בניגוד לאמונתו. אסור לו לבוא על אישה שהוא יודע שהיא בגדה בו. אבל מבחינת הדין האובייקטיבי, מבחינת עצם הדין, היא לא באמת אסורה עליו. האיסור נובע במקרה זה מאמונתו הסובייקטיבית של הבעל שאשתו בגדה בו. הוא אינו נובע מדיני הראיות האובייקטיביים של התורה. ולכן, במקרה זה, אומרים הפוסקים, אם האדם שחטא לא יספר לבעלה של האישה, ממילא לא יהיה כאן דין שב יענף שחתיך די איסורה. האדם לא ידע שאשתו בגדה בו, הוא גם לא יאמין בזה, כי הוא לא ידע, ולכן היא תהיה מותרת עליו. לא תהיה בעיה של שווי ענף שחתיך די איסורה, ובעיה של להפריש אדם מחטא, ממילא אין פה, כי האדם אינו מחויב להאמין לו. הוא לא שני עדים, הוא עד אחד בלבד, ואין מאמינים לעד אחד כדי לאסור אישה על בעלה. זוהי הסיבה הפשוטה ביותר, שבגללה כתבו הפוסקים, שאדם שחטא באיסור אשת איש, אינו חייב, כאשר הוא בא לחזור בתשובה, לספר לבעלה של האישה שהוא חטא איתה, ולכן היא נאסרה עליו. כך גם בסיפור שלפנינו. אילו היה מנשה חיים חוזר לעירו, מגלה שאשתו התחתנה עם אדם אחר ונולד לילד, הוא היה מגיע לסעודת הברית ומכריז בקול גדול שהוא בעלה האמיתי של קרנדל צ'רני, סביר להניח שאיש לא היה מאמין לו, או איש לא היה חייב להאמין לו, ולכן, ממילא, אין עליו חובה בכלל לעשות זאת. אמנם, גם אם נקבל שמנקודת מבט הלכתית, זהו הפתרון האמיתי לבעייתו של מנשה חיים, ברור שמהסיפור לא עולה כך. מהסיפור עולה שמנשה חיים נהג בניגוד להלכה. מנשה חיים חשב שהוא צריך להודיע לאישה, לאשתו, שהוא חזר, ולכן שהיא צריכה להיפרד מבעלה ושבנה הוא ממזר, ובכל זאת בחר לו להודיע לה. האם גם להכרעתו של מנשה חיים, בהנחה שהיא עומדת נגד ההלכה, ניתן למצוא בסיס כלשהו במחשבת היהדות? מעיון מדוקדק בסיפור, ניתן להוכיח שדרכו של מנשה חיים דרך של תשובה היא. ישנן ראיות רבות בסיפור שמצביעות על זה שמנשה חיים עושה תשובה. מנשה חיים חוזר בתשובה מחטאיו. מהו החטא שהוא חטא? זו שאלה פשוטה. החטא שהוא חטא הוא החטא שהוא הלך אחרי תאוותיו. קודם כל הוא מכר כתב ההמלצה לקבצן. אחר כך הוא בזבז את הכסף שהוא קיבל ולא חזר מיד לאשתו. ועל החטאים האלה עליו לעשות תשובה. ובכן, מהסיפור עולה שהוא באמת עשה תשובה. שם הסיפור הוא, כידוע, והיה יעקב למישור. כלומר, יעקב היה למישור. כמובן שזה ציטוט של דברי הנביא ישעיהו, שמדברים על כפרת עוונות, על התשובה ועל עקב שהפך למישור. נחמו נחמו עמי אומר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים, קירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה, כל גי נשא וחולר וגבעה השפלו, והיה יעקב למישור והרחסים לבקעה. כך מנווה הנביא ישעיהו. ואכן, זה גם סיפורו של מנשה חיים, שמנשה חיים סבל הרבה בחייו, ולבסוף, כך מעיד שמו של הסיפור, היה יעקב למישור. גם בהקדמה לסיפור, באופן חריג, עגנון מקדים הקדמה בת מספר שורות לסיפור, מבואר מעשה באדם אחד ושמו מנשה חיים, שהעניות העבירתו על דעת קונו, והיה נזוף ורדוף ומטולטל, ולא כיפה חיי אחרים, וזכה לשם ולשארית כמבואר בפנים הספר בעריכות, ועל כיוצא בו הכתוב אומר, ואז ירצו את אבונם. פרש רשי זל וחיפרו על אבונם בייסוריהם. אם כך, עגנון עצמו מעיד שתמצית הסיפור היא חטא, תשובה וקבלת התשובה. מנשה חיים זכה לשם ולשארית. מעבר לכך, ניתן לראות מהפך אמיתי שחל באישיותו של מנשה חיים. בתחילת הסיפור, מנשה חיים הוא דמות אגואיסטית, פסיבית ביותר. עגנון מתאר איך אשתו של מנשה חיים היא זו שעוסקת במלאכות הבית. בסופו של הסיפור, עגנון מתאר את מנשה חיים כדמות אלטרואיסטית, דמות שחושבת על השני, דמות שמוכנה לוותר על כל עולמה לעבור לגור בבית קברות, כדי שלא לגרום צער לאשתו ולבנה. יש כאן מהפך אמיתי באישיותו של מנשה חיים, שאין ספק שמהפך זה הוא חלק מתהליך התשובה, ואף יותר מכך הוא התכלית של כל תהליך התשובה. מנשה חיים עושה תשובה, והופך את עצמו מאדם פסיבי ואגואיסטי לאדם אקטיבי החושב על זולתו ופועל למענו. מהפך נוסף שהסיפור מעיד שחל באישיותו של מנשה חיים הוא מהפך ההכרה בחטא. בתחילת הסיפור, מנשה חיים ואשתו מאשימים בצרותיהם את כל העולם חוץ מאשר את עצמם. הם מאשימים את הקדוש ברוך הוא שהוא לא יחפוץ שנאכל מיגיע כפינו. הם מאשימים את אותו רשע טיפח רוחו, אדם אחד שבגללו הם הפסידו את כל מאמונם. הם מאשימים את העניות שהביאתו לידי קבצנות. הוא מאשים מנשה חיים את הקבצן שהסיעו למכור את כתב ההמלצה. הוא מאשים את כולם, כך מנשה חיים. בסוף, כאשר מנשה חיים חוזר לביתו ומגלה שאשתו התחתנה עם אדם אחר, הוא כבר אינו מאשים אדם אחר. הוא מבין ש... כמו דברי השלה שהוא מצטט, המפתחות מסורים בידי אדם, כי ממש בידי האדם נתונים הם המפתחות החיצוניים והמפתחות הפנימיים. האדם הוא אדון לגורלו, בידו של האדם מצוי המפתח לשנות את חייו. מנשה חיים מפסיק להאשים את כל העולם, ומתחיל מבין שאין לו להאשים אלא את עצמו. וכך אכן כותב דומה לכך הרב קוק, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הווידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחר שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו, את האדם בעצמו. ובה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם ולשם, לחדש את חייו בסדר הטוב. זה מה שעושה מנשה חיים. מבין שהוא אשם במה שקרה, לוקח אחריות, ובזה הוא בעצם עושה תשובה. ואומנם, לא נבצר ממנשה חיים גם תהליכים אחרים של התשובה. הרמב״ם כותב שמדרכי התשובה להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם, בבכי ותחנונים, ועושה צדקה לכפי כוחו, וגולה ממקומו, וגם מנשה חיים היה יושב ומתענה ומזמר שבחי תהילים וצובח מעומק הלב וצועק ויושב ביער ונעשה לאפר בחייו, לא נתן שנת לעיניו, לא אכל לחם, היה בוכה מתוך רחמים על אשת נעוריו. תיאור הזה הוא תיאור של אדם שחוזר בתשובה, אדם שעובר איסורים גדולים כחלק מתהליך התשובה. כך מתאר אגנון את מנשה חיים, ושיא התשובה הזו היא סופו של הסיפור, שבו מנשה חיים יושב בבית קברות, ישן בקברים פתוחים, ומקווה שהוא ימות. הוא רק מחכה מתי יגאל אותו הקדוש ברוך הוא מהעולם הזה. זה מאוד דומה לחוזר בתשובה, אולי הידוע ביותר בספרות חז"ל, רבי אלעזר בן דורדיה, שחטא חטאים גדולים, עד שבסוף הלך רבי אלעזר בן דורדיה וישב בין שני ערים וגבעות, וביקש מכולם לבקש על עצמו רחמים, אמר אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו, וגאה בבחייה עד שיצתה נשמתו. ולמרות שקודם יצא בת קול ואמרה אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה, אחרי שאלעזר בן דורדיה עשה את תהליך התשובה הזה, יצתה שוב בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. ובאופן דומה, למרות שמנשה חיים גרם להולדת ממזרים, הדבר שנאמר עליו מעוות לא יוכל לתקון אלו הממזרים שאין להם תקווה, בכל זאת לאחר שחזר מנשה חיים בתשובה, הוא זכה, כפי שמעיד הסיפור, לשם ולשארית. כמובן, על תשובתו של מנשה חיים מעיבה נקודה אחת חשובה. ידוע מפורסם שאין אדם יכול לחזור בתשובה כאשר הוא מחזיק בחטאו. כותב הרמב״ם, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין התבילה מועלת לו עד שישליך השרץ. כיצד יכול להיות שמנשה חיים חוזר בתשובה, כאשר אשתו חיה באשמתו עם גבר זר, כאשר נולד לממזר, וכאשר הוא אינו עושה דבר כדי לגרום לאשתו להפסיק לחטוא, ולהחזיר ולגרום לכך שכולם ידעו שבנו הוא ממזר. ובכן, לשאלה זו יש ניתן להציע שתי תשובות. תשובה ראשונה היא שעזיבת החטא, ייתכן לדייק כך מהרמב״ם וממקומות נוספים, אינה חלק מתהליך התשובה, אלא תנאי מקדים שלהם. אינו נמחה לאדם לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו. אדם שגזל לא נמחה לו עד שהוא ייתן לחברו, אבל זה לא חלק מתהליך התשובה. זה תנאי בכלל לפתיחה בתשובה, זה שהאדם ירצה את חברו, שיחזיר, שיתקן את מה שהוא עשה. אבל זה לא חלק מתהליך התשובה. המנחת חינוך מוכיח מסוגיה מפורשת שהווידוי בפה אינו מעכב את התשובה. שהרי הגמרא אומרת שהמקדש את האישה על מנת שהוא צדיק, היא מקודשת, שמא ערער תשובה בליבו. נו, איך אדם יכול לערער תשובה בליבו? הרי הוא צריך להתוודות. הרי אנחנו רואים שגם בלי וידוי, כאשר אדם שב בתשובה בכל ליבו, תשובתו מתקבלת. הוא ביטל עשה דוידוי. מסיבה זו פוסק החלקת מחוקק, שגזלן שירהר תשובה בליבו, נחשב צדיק גמור מיד, אפילו אם עדיין לא השיב את הגזלה. והאור זרוע אומר, גם הוא, שהמערר תשובה בליבו, נחשב צדיק גמור, הוא צריך עדיין לחפר על העבירות שהוא עשה, אבל מבחינת האישיות, מבחינת ההתייחסות אליו, הוא נחשב לצדיק גמור מיד. הרב זבי נפו מביא לכך הוכחה, מנקודה שקשורה אלינו. ראינו את המשנה שכותבת שאיזה הוא מעוות שאינו יכול להתקן, זה הבעל הערווה והוליד ממנה ממזר, שאי אפשר לתקן אותו. ובכל זאת כותבת על זה הגמרא, שהגמרא ביבמות, שכאשר אדם עושה תשובה, נמחה לו גם על החטא הזה. הרי שאף על פי שאדם הוליד ממזר, או במקרה שלנו גרם לכך שנולד ממזר, והוא לא מעיד עליו, הוא לא בא לספר שהוא ממזר, בכל זאת, אם הוא שב בתשובה שלמה על חטאו, הוא נחשב חלק מישראל, הוא נחשב עושה מעשה עמך, בלשונה של הגמרא, והוא נחשב צדיק גמור, אדם שחזר בתשובה. עדיין הוא צריך כמובן לעזוב את החטא, אם הוא יכול לעשות זאת, אבל תשובתו מתקבלת. זוהי כאמור תשובה אחת לשאלה שהצבנו, כיצד התקבלה תשובתו של מנשה חיים, לפי הסיפור של עגנון, אם הוא לא תיקן את החטא שהוא עשה. לפעמים באמת יכול אדם לחזור בתשובה, לא לתקן את החטא, להתכוון לתקן אותו בעתיד, אבל לא לתקן אותו, ובכל זאת תשובתו מתקבלת. מכאן ליצור צעד נוסף ולומר שכאשר מנשה חיים אינו יכול לתקן את החטא מסיבות שונות, גם כן תשובתו תתקבל, הדרך כבר קצרה. אבל נראה שיש שלב נוסף, יש אפשרות נוספת לענות על השאלה הזו. ייתכן שעגנון פה צועד מעבר לגבולות ההלכה. עגנון רוצה להרחיב את התשובה, שהיא כאמור עיקרון חשוב ויסודי בעולם המחשבתי שלנו, אל מעבר לגבולות שההלכה קבעה לה. כמו עולם האגדה, שקובע במקומות מספר דברים שאינם עומדים בכלי הניתוח של ההלכה, כמו למשל גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה, כמו למשל המדרש שראינו על כך שהקדוש ברוך הוא אוהב את הממזרים וכביכול מציל אותם מיד הסנהדרין שעושקים אותם, כך גם עגנון ביקש להראות כיצד האגדה, או כיצד הסיפור שהוא כתב, מרחיב את התשובה אל מעבר לגבולות ההלכה. גם אם לפי ההלכה צריך אדם לעזוב את החטא לפני שהוא חוזר בתשובה, שאם לא כן הרי הוא כתובל ושרץ בידו, עדיין בעולמה של האגדה יכול אדם לחזור בתשובה גם בלי לעזוב את החטא, אם משום מה הדבר אינו אפשרי בעיניו. ייתכן לראות מסר דומה או קרוב בדברי הרב קוק באורות התשובה. מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בין בעניינים שבן אדם למקום, בין בעניינים שבן אדם לחברו, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. וכיוון שמבקשים לשוב את השם, שווים. והציצים המעשיים, הדברים שצריכים לזירוז גדול לתקנם, יצפה עליהם תמיד לתקנם. ויסגל לעצמו מידת השפלות ביותר כל זמן שלא תיקן איזה דבר בפועל, וישתוקק לתיקון השלם. וממילא יעזרו השם יתברך לתקן הכל בפועל. מכל מקום יוחז בתשובה הרוחנית בכל עוז ואומץ, וידע שהוא אוחז בתשובה, וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו להוציא אל הפועל את חלקי התשובה שעדיין לא יצאו אל הפועל. חצי שיעור אולי אסור מהתורה, כמו שיעור שלם, אבל חצי תשובה גם היא תשובה. היא תחילה תשובה, היא לא תשובה שלמה, אבל גם היא תשובה. אם מנשך אם אינו יכול לחזור בתשובה מלאה, אינו יכול לעזוב את החטא, הוא נשאר אדוק ודבוק בחטא שלו, גם לא עומדת התשובה, גם הוא יכול לחזור בתשובה כפי כוחו את החלק שהוא יכול לעשות, ובמידה מסוימת הוא נחשב לבעל תשובה. זוהי התשובה האגדתית, כפי שראה אותה עגנון, זוהי התשובה של והיה יעקב למישור, וייתכן שניתן למצוא רמז לכך בפסקה מעניינת מאוד של הרב קוק, שכאמור הכיר את הסיפור הזה, באורות התשובה. אף על פי שהאדם לכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו, מכל מקום הרי אורה חופפת ומרחפת עליו, וכבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה, כאמור כאשר האדם עוד לא חזר בתשובה. ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, כמו במקרה שלנו, שהאדם אינו עוזב את החטא, כפי אותה המידה שהאדם מכיר אותם ואינו מעלים את עיניו ממציאותם, נעשה העיכוב שלהם פחות מכוחו, והרסיותו מתקטנת. כאשר האדם מכיר בכך שהוא לא חזר בתשובה שלמה, הרי שהפגם בזה שהוא לא חזר מתקטן. ומתוך כך אור התשובה מתחיל להיות זורח עליו, וקדושת השמחה העליונה כבר מתלבשת בעצמיות נשמתו, ושערים סגורים הולכים ונפתחים לפניו, לסוף כל סוף יבוא למידה עליונה כזו, שכל האדורים יתיישרו, ובחר הרב קוק לסיים פסקה זו בפסוק מעניין מאוד, שדומה שקשה להתעלם מהקשר שלו לסיפור שבו עסקנו בשיעורנו. כל גיא נשא וכל הר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור והרחפים לבקעה. שנה טובה לכולנו, כתיבה וחתימה טובה, ויהי רצון שנזכה לשוב בתשובה שלמה עוד לפני יום הכיפורים.